אתם עם SBS בעברית. שלום לכם, כאן איזימן מישראל עם עוד מהדורה של חדשות השבוע הזה לפני שנים. במסע שלנו נעבור יחד בין אחדים האירועים הגדולים, פה ושם גם הקטנים יותר, שהתרחשו השבוע הזה בדיוק, בדרך כלל בשנים שונות במאה ה-20, ואלה הותירו לנו כידוע הקלטות ועדויות קוליות ממה שהיה. כמו תמיד אזכיר בסיום המסע שלנו גם כמה מההתרחשויות הבולטות בציונות ובארץ ישראל, מעידן שבו עוד לא יכולנו לתעד את הקולות של האירועים שנכנסו אחר כך לספרי ההיסטוריה. נצא לדרך. את סרטי הקלטה אני מכוון עכשיו אל השבוע לפני 85 שנים בדיוק. זה היה השבוע שבו נעשה תקדים חד פעמי בארצות הברית, כאשר הנשיא המכהן, והוא כיהן אז כבר שתי תקופות כהונה רצופות, ועמד לקראת סיומה של השנייה, נבחר מטעם המפלגה הדמוקרטית למועמד שלה לבחירות של נובמבר 1940, כלומר היה מועמד לתקופת כהונה שלישית. הנשיא היה פרנקלין דלאנו רוזוולט, ותחילה אמר כי אין בכוונתו לרוץ בפעם השלישית, אבל בשעה שמדינות רבות באירופה נפלו באותו הקיץ בזו אחר זו לידי גרמניה הנאצית, הגיע למסקנה שרק הוא יצליח להוביל את ארצות הברית בתקופה הקשה הזו. ונזכיר, אמריקה עוד לא הייתה אז צד פעיל במלחמה, אבל סייעה לבעלות בריתה באירופה. בצד אסטרטגי נועז הצליח רוזוולט לגרום ליריבים הפוליטיים בתוך מפלגתו שלא להתמודד נגדו על המועמדות לתפקיד. הוא גם העביר את ועידת המפלגה הדמוקרטית לשיקגו, כי ברור היה לו ששם יזכה לתמיכה גדולה. בוועידה עצמה נבחר כאמור להיות מועמדה של המפלגה הדמוקרטית ברוב גדול. לכל הקהל שצהל, אנחנו רוצים את רוזוולט, העולם רוצה את רוזוולט. ונזכיר, הוא היה אז בן 58. כך נשמע פס הקול של יומן קולנוע שהביא לבתי הקולנוע בארצות הברית את הקולות והתמונות מהאירוע הזה. בעזרת האל, אמשיך לשרת כמיטב יכולתי, כך אמר הנשיא המכהן, שכיוון לעוד 4 שנים בבית הלבן, וזה היה, אמרנו, תקדימי.
The Chicago Stadium is the setting for the Democratic Party's National Convention, assembled to nominate a candidate for the presidency of the United States. Amid scenes of enthusiasm, Chairman Jim Farley calls the convention to order, and the mayor of Chicago rises to nominate President Roosevelt for a third term.
We will stand and put forward and confirm again that God sent guardian of our liberty, the kind of man that mankind needs, our beloved president, Franklin D. Roosevelt.
So Roosevelt is still America's strong man.
רוזוולט, השבוע לפני 85 שנים, נבחר למועמד של המפלגה הדמוקרטית לתקופת כהונה שלישית לנשיאות בארצות הברית. כך זה נשמע ביומן קולנוע אחר.
America has been in a state of great excitement over the presidential nominations. So the tradition of not standing for a third term is broken. Franklin D. himself has this to say about it.
I will, with God's help, continue to serve with the best of my ability and with the fullness of my strength.
רוזוולט, השבוע לפני 85 שנים. אנחנו נדלג עכשיו עם סרטי הקלטה הישנים אל השבוע בשנת 1975, שבו בעיצומה של המלחמה הקרה ואחרי סיומה של מלחמת וייטנאם, היה מפגש מרגש דווקא בחלל. היו שאמרו שמה שלא הצליח בדיפלומטיה כאן, בין שני חצאיו של כדור הארץ, הצליח למעלה. ב-15 ביולי 1975 שיגרו ארצות הברית וברית המועצות, במקביל, חלליות. האמריקנים את אפולו 18, הרוסים את סויוז 19. אפולו שוגרה ממרכז החלל קנדי בפלורידה, וסויוז שוגרה מאתר השילוחים בקזחסטן. שתי החלליות נפגשו בחלל ואגנו, כן כך קראו לזה אז אגנו, יחד. הפרויקט הזה, כך אמרו אז, סימל את סיומו של המרוץ של המעצמות לחלל. כן, עכשיו, כלומר אז, בדיוק לפני 50 שנה, הן הגיעו לשם יחד. ויחד למעלה מעלינו עשו שני הצוותים ניסויים מדעיים, גם החליפו מתנות וגם סעדו זה לצד זה. מחזה די נדיר כאן על הקרקע באותן השנים. הנה מעט מהשידור בטלוויזיה האמריקנית שלושה ימים אחרי השיגור משני צידיו של הגלובוס.
Yesterday when I first opened the hatch and said hello to Valery and Alexei, I had a couple of thoughts. However, due to communications, we could not talk them directly. The thoughts were that when we opened this hatch in space, we were opening back on the Earth a new era in the history of man. I would have said, Akravayu et luk pakosha, we akravayam na zimle.
אז שמענו את מפקד אפולו 18, זה עונג לעבוד עם אלכסיס הרוסי, המפקד של צוות סויוז, כך הוא אמר. והרוסי ענה, העם שלנו והממשלה שלנו רוצים לעבוד יחד איתכם. כמובן, דברים שאומרים משם לא תמיד אומרים, לא אמרו אז, מכאן על הקרקע. לאיזו משימה תרצו לצאת? שאל עיתונאי, נרצה לטוס בחללית מודרנית, כי הטכנולוגיה סייעה למין האנושי, וכולנו נוכל להנות מזה. הרוסי אמר, תמיד רציתי לטוס בחלל עם חברים. וזה רק מעט ממה שנאמר באותה מסיבת עיתונאים. העיתונאים כאן בארץ, המרואיינים באפולו 18 ובסויוז 19, אי שם מעלינו.
We're going to show you a joint news conference that took place with questions from newsmen in Moscow and here in Houston.
How this new era will go depends on the determination, the commitment and the faith of both the peoples of both countries and of the world. Again, it's been a real pleasure to be on a mission and work with the cosmonauts. I'll turn it over to Alexei.
The representatives of two countries are conducting the joint Soviet-American flight because our people and our government want to work together in spirit of cooperation.
What kind of mission would you two like to fly in space yourselves?
Well, you're talking about the next mission. I would think, naturally, with the background and flight test, that you'd always like to fly a new and a better and a more modern device. And my wish, since man's progress has always been a geometric progress, and the benefits derived from science and technology has always helped all of mankind, I would hope that the next missions, if I do fly one, would be one, a more modern type of vehicle that could have more benefits for everybody.
ובמסע הדילוגים שלנו אל החלל ההיסטורי, בין מאורעות שעשו כותרות, אני לוקח אתכם עכשיו אל השבוע בשנת 1983, ואל משימה דיפלומטית מרגשת בין הגושים, שהיו עדיין רשמית במלחמה. הזכרנו, מלחמה קרה ביניהן, לפחות על הקרקע. מי שיצאה למשימה הייתה ילדה בת 11, סמנטה סמית, והיא כתבה לנשיא ברית המועצות, אנדרופו מכתב, היא נענתה בהזמנה להגיע לביקור של שבועיים. כמובן, היא עשתה כותרות כאשר יצאה לדרך כסלבריטאית. היא עשתה, אין ספק, סנסציה תקשורתית, וצולמה בכל תחנת טלוויזיה אפשרית בעולם. היו שהגדירו אותה חברתו של תום סויר של מרק טוויין.
Another diplomatic mission of sorts started today, this one to the Soviet Union, to continue a dialogue with Soviet President Andropov on nuclear disarmament. Those types of face-to-face meetings are rare enough, this one especially so. Our diplomat is an 11-year-old schoolgirl. John McKenzie reports.
Most summers at this time, Samantha Smith would be heading off to Girl Scout camp. But today, she and her parents begin a two-week visit to the Soviet Union at the invitation of Soviet leader Yuri Andropov.
Today, he's just like a regular person. He's like a grandfather or an uncle or something.
In January, Samantha wrote to Andropov asking why he wanted to have a nuclear war. Andropov replied, saying the Soviets want peace, not war, and invited her to come see for herself.
Normally, U.S. relations with the Russians are directed by the White House, but at this White House in the main countryside, an 11-year-old girl took the initiative.
The other people that work with him didn't think of writing to Andropov. They've always been trying to arrange meetings, which it's not very easy to do.
סמנטה סמית הייתה תלמידה בבית ספר במדינת מיין, ואיזה פרסום היא זכתה לו אחרי שבשנת 1982 כתבה מכתב למזכיר הכללי החדש, אז, של המפלגה הקומוניסטית של ברית המועצות, יורי אנדרופוב. היא קיבלה ממנה תשובה אישית שכללה הזמנה לבקר בברית המועצות. השבוע כאמור, בשנת 1983, היא יצאה אל המסע הזה. בעיתונים של אז ובכל שידורי הרדיו והטלוויזיה הגדירו אותה שגרירה של רצון טוב. והיא גם זכתה לתואר השגרירה האמריקנית הצעירה ביותר. בצדה לברית המועצות וגם בשובה הייתה כוכבת ופעילה בנושאי שלום עולמי. בין היתר היא השתתפה באירועים של פעילי שלום ביפן. היא גם כתבה ספר שבו תעדה את הביקור וגם הספיקה לשחק בסדרת טלוויזיה. למרבה הכאב היא נהרגה שנתיים אחר כך והיא בת 13 בלבד, בהתרסקות מטוס נוסעים. אז הנה עוד כמה מילים שנאמרו עליה בכתבה שסיכמה חיים של דיפלומטית צעירה שעשתה כותרות השבוע בשנת 1983.
The Smith was at the center of all the attention.
Here she was, this young girl from a small town in Maine, and she was just doing something that any other child in the world could do and ask a question.
She ended saying, quote, God made the world for us to live together in peace and not to fight. At her former school, students walked past her portrait showing her standing before American and Soviet flags. Teachers say Samantha's message rings true today.
Samantha Smith, הכוכבת של השבוע בשנת 1983. נחזור עכשיו עוד לאחור אל השבוע בשנת 1967. בארצות הברית הספידו השבוע הזה את המשורר האמריקני קארל סנדברג, שהתפרסם בזכות הביוגרפיה הגדולה והמרשימה שלו על הנשיא אברהם לינקולן. שיריו, תשמעו מיד בקולו, הושפעו הרבה מאוד מוולט ויטמן, ושמו הלך לפניו לא רק בארצות הברית שבה נולד כבן למשפחה של מהגרים משוודיה, אלא בעולם כולו, אולי בעיקר לאחר שזכה בפרס פוליצר. הנה קולו בקטע מתוך כתבה ברשת CBS האמריקנית של העיתונאי האמריקני אדוארד אר מורו, לתוכניתו של מורו ששודרה בין 1951 ל-1955, קראו בשמו של אחד משיריו של סנדברג. בזה אני מאמין.
No single brief utterance of Lincoln is more portentous than the line he wrote to a federal authority in Louisiana. I shall do nothing in malice, for what I deal with is too vast for malicious.
קארל סנדברג, המשורר האמריקני, השבוע בשנת 1967, הוא הלך לעולמו. עוד לאחור עכשיו, אני לוקח אתכם עכשיו אלינו, אל ישראל, לשבוע בשנת 1961. הכותרת הגדולה של השבוע הזה, אז לפני 64 שנים, הייתה הישג מדעי ופריצת דרך ישראלית ראשונה בתחום החלל. זה היה כאשר ישראל שיגרה לשמי הארץ את שביט, והצטרפה בפעם הראשונה בתולדותיה למעצמות. בעצם הייתה היחידה חוץ מהן, לפני 64 שנים כאמור, שקבעה נוכחות טכנולוגית מעלינו בחלל. יומן החדשות של כל ישראל ליווה את השיגור שהיה חשאי, וגם אחר כך דובר אצלנו לא מעט על כך שהשיגור היה סמוך מאוד, חודש בלבד לפני הבחירות לכנסת. ולצד השבחים על ההישג המדעי-טכנולוגי, הושמעה ביקורת רבה על כך ששביט 2 הייתה חלק מתעמולת הבחירות של מפאי. אבל זה לא ממש עזר, כי על אף הפרסום הבינלאומי, והסיקור הנרחב בעולם של שיגור הרקטה, איבדה מפאי 5 מנדטים. אז אלה הקולות מיומן החדשות בקול ישראל, כתבתו של יורם רונן.
יום רביעי, שעה 4:41 לפנות בוקר. שביט 2 זינק מכאן השילוח שלו. שלב ראשון סיים את תפקידו וניתק. שלב ב' הופעל. תוך שניות ספורות נעלם הטיל בשמי השחר החברים. כעבור דקות אחדות הופיע ענן זוהר בגובה של 80 קילומטר. זרמי האוויר העליונים נשאו איתם את הענן ושינו את צורתו. מצלמות ומכשירים אופטיים עקבו אחרי מהלכו, וכך נוסף פרט חשוב למיפוי האטמוספרי של אזורנו.
שביט בשמי הארץ, זה מה שהיה אצלנו השבוע בשנת 1961. ובקצרה, עוד אירועים אחרים אצלנו, 1951, השבוע בדיוק לפני 74 שנים, נקבעה שיטת התיישבות חדשה לזמנה, כאשר קמה היאחזות הנחל הראשונה בישראל, נחל עוז, מול חבל עזה. מאז היה הקיבוץ שהתאזרח סמל לנחל, הנוער החלוצי הלוחם, שהקים במרוצת השנים עשרות יישובים, כולם בספר הישראלי. השבוע מציינים כמה וכמה יישובים את יום עלייתם על הקרקע. המושב חרב לעת בצפון השרון, מושב של האיחוד החקלאי, עלה על הקרקע השבוע בשנת 1947. ב-1949, השבוע לפני 76 שנים, נוסד בדרום הארץ המושב השיתופי מסורות יצחק. ב-1950 קם מושב אחי סמך של תנועת המושבים בהרי יהודה. שנה אחר כך, 1951, השבוע לפני בדיוק, נוסד קיבוץ געש בדרום השרון. ב-1933, השבוע לפני 92 שנים, נוסדה המושבה קדימה של הקיבוץ הארצי בדרום השרון. וזהו, עד כאן המסע השבועי שלנו לאחור, יומן חדשות מקוצר של אחדים האירועים הגדולים של השבוע הזה בעבר. ובעוד שבוע בדיוק, יומן חדשות חדש ישן, על אירועי השבוע הבא, כאמור גם כן לפני שנים. כאן זימן, שבוע טוב.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.